אמרתי כן, הוא נשמע. מרים אזולאי בת זוהרה, אהוב וחיו, איפה חיו? הוא עצמו לא בא. הוא עצמו לא בא. איפה הוא? אנחנו ב... אני רוצה לחזור על מה שדיברנו שבוע שעבר. משום שלפי דעתי יש כאן אחד מהיסודות החשובים בעניינות של התשובה, זה בסוף המדע, ההלכות האחרונות של מדע. הראשונים בדרך כלל אמרו שהמקור שמצד התשובה היא מפרשת ניצבים, ששם נאמר והיה באחרית הימים כי יבוא אליך הברכה והקללה, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, ושב השם אלוהיך את שבותך ורחמך, ואתה תשוב ושמעת בקול השם. ואחר כך כתוב כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי ממך וכולי. המצווה הזאת, אומר הרמב"ן, זו מצוות התשובה. וכך יש עוד מקורות בגאונים שהמצווה הזו היא מצוות התשובה. לפי זה הדגש בפרק למד בדברים פרקם, הדגש במצוות התשובה הוא והשבותה אל לבביך. זאת אומרת, מצוות התשובה היא מצווה פנימית. האדם בתוך תוכו משתנה, הוא מתחרט, הוא מפסיק לחתור, הוא מקבל על עצמו שלא ישוב לזה החטא. זו עבודה פנימית התשובה, היא נעשית בעיקרה בלב. בעצם שירו תשובה כתשובה זו גמרא מפורשת. הרמב״ם לכאורה שינה את התמונה. מצד אחד הרמב״ם מביא מקור אחר לתשובה, זאת אומרת הרמב״ם חולק על זה שהמקור לפרשת התשובה הוא ושבת עד השם אלוהיך. שבוע שעבר הבאנו רמב״ם וכמן בפרק ה שאומר שבשבת עד השם אלוהיך זו הבטחה, זה לא מצווה. כלומר הפסוק, התורה מבטיחתנו שלעתיד לבוא נחזור בתשובה, אבל זו לא המצווה. לכאורה הרמב״ם גימד את מצוות התשובה. מדוע? כיוון שהרמב״ם אומר מאיפה באה מצוות התשובה? מי הדין הזה שכתוב בפרשת נשא שאדם שמקריב קורבן צריך להתוודות על הקורבן ולומר חטאתי? ובזה הרמב״ם לכאורה רוקן את התשובה מתוכן, כיוון שבמקום להתחרט, במקום לקבל לעצמו שלא לשוב לזה החטא לעולם שהוא פנימי, הרמב״ם אומר שהעיקר בתשובה הוא לומר חטאתי. ושאלו את זה, הרבים שאלו, שהרמב״ם הפך את התשובה למצווה מאוד פורמלית, מאוד יבשה. למה חטאת? אבל איפה הלב? ואני אומר שצריך לשים לב לעוד מילה אחת שנמצאת ברמב״ם, והרמב״ם חוזר אליה כל הזמן, והיא המילה לפניך, לפניו. גם בספר המצוות הרמב״ם כותב שהמצווה היא שישוב מחטאו לפני השם. גם פה בהלכות תשובה, במניין של המצוות, אתם רואים בשורה הראשונה לפני הלכה א' כתוב שישוב החוטא מחטאו לפני השם. גם בתוך ההלכה כשהוא מתחיל את ההלכה אומר כל מצוות שבתורה בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדו במשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתוודות לפני השם, לפני האל ברוך הוא. ובהמשך הוא אומר כיצד מתוודים, אומרים אנא השם חטאתי אביתי פשעתי לפניך. חוזר על זה כל הזמן גם בספר המצוות. יש חמש מקומות שהרמב״ם מגדיר למצוות התשובה, חמש מקומות. אחד בספר המצוות, שתיים יש לרמב״ם, הרמב״ם כתב פעמיים את מיני המצוות, לא יודע אם אתם מודעים לזה, פעם אחת כתב ספר המצוות, ופעם שנייה לפני משנה תורה לרמב״ם הוא כתב את המצוות בתמצית, זה פעם שנייה. פעם שלישית הוא כתב את זה לפני כל הלכה, הוא כתב את התמצית שלה במצוות. ופעם רביעית בפתיחה להלכה הוא מגדיר אותה. אז ארבע מקומות, סליחה. בכל המקומות הללו הרמב״ם מדגיש את המילה לפני השם. לכן אני אומר שהרמב״ם מתכוון לומר שמה שבאמת מחפר לנו על החטא זה שאנחנו עומדים לפני השם ומודים שחטאנו. זה מה שמחפר. הכפרה היא לא מתחילה מזה שאנחנו חוזרים לתשובה, אלא מתחילה מזה שאנחנו עומדים לפני ריבונו של עולם ואומרים חטאנו לפניך רחם עלינו. האמירה הזאת חטאנו לפניך, העמידה לפני השם תטהרו, זה המחפר. אני אומר ריבונו של עולם מחפר, לעמוד לפני השם זה רמה אחרת לגמרי. זה אומר שלא אדם התחרט, אלא הוא בא לפני ריבונו של עולם ומתוודה על חטאו. זאת אומרת, ריבונו של עולם, חטאתי ואני מודה בחטא. רגע, רגע, רק שנייה, אדוני, רק רגע. זה מה שאומרים שלא שבר, עוד לא סיימתי לעזור. אדם מודה בחטא, זה הדבר המחפר. העמידה לפני השם, תתארו. הכפרה באה מריבונו של עולם. האדם עומד לפניו ומתוודה, ועד הקדוש ברוך הוא מחפר. כמובן. בשביל להתוודות צריך לעזור בתשובה, כי אחרת זה רק מתוכן. אין משמעות לומר חטאתי לפניך כאשר אני מתכוון להמשיך לחטוא, רק אמרו שזה עובד טוב. אם אומרים חטאתי לפניך זה מחפר, אין איזה שום משמעות. אין משמעות לאמירה חטאתי לפניך אם אני לא מתחרט. אין משמעות לאמירה חטאתי לפניך אם אני עדיין חוטא. ולכן ברור שאדם שאומר לפני השם חטאתי לפניך צריך להפסיק לחטוא ולהתחרט ולקבל לעצמו שלשו לזה החטא. אבל ייתכן, פה יש מחלוקת לדעת המנחת חינוך והרב קוק, כל הפרטים של התשובה הם רק הכשרה. המצווה היא להתוודות, כלומר להגיד חטאתי לפניך, וזה מה שמחפר. רק זה שיהיה רציני לחזור בתשובה קודם, לדעת הרב קוק, זה המנחת חינוך. ישנם שחולקים אומרים שכל זה הוא המחפר, זאת אומרת הוידוי זה אולי השיא של התשובה, כלומר העמידה לפני השם, אבל צריך להגיד לפני השם את הכל. חטאתי, אני מתחרט, אני לא אחטא יותר. יש מחלוקת בדבר הזה. נראה ברמב"ם, יש סתירה ברמב"ם, זה דברים שבוע שעבר, מה שיש סתירה ברמב"ם פה, הוא אומר שהכל בכלל, אבל לכמן לפרק ב' הוא אומר שהוידוי שנהוג בעם ישראל הוא לומר חטאתי. איפה החרטה, איפה ברור שהתחרטת, ברור שזה יום כיפור. אבל זו לא התשובה. התשובה היא, אני חוזר שתת הרב קוק ברמב״ם, התשובה היא לומר חטאתי לפניך. והאמירה הזאת, לדעתי יש פה זה ממש מהפכה בהבנת התשובה. התשובה היא לא זה שאדם עובד על עצמו, זה המבט של הרמב״ן, שהתשובה היא אדם עובד על עצמו, אדם משקיע בעצמו, הוא מתחרט, זה התשובה, זה מחפר. זה שאתה עובד על עצמך זה טוב, אתה צריך לבוא לפני השם להודות, לשים עלי, אז ריבונו של עולם חטאתי, ואז הכפרה מתבצע. לכן בנוסח של הוידוי, אגב לפי דעתי זה קשור למה שהרמב"ם אומר שצריך להגיד אנא השם. נשאר הדבר מחלוק בין הספרדים לאשכנזים. האשכנזים בוידוי לא אומרים אנא השם, שמתם לב לדבר הזה? גם היחיד? אתה מתפעל ספרד או אשכנז? מה עם אשכנז? זה מעניין, כי ברמב"ם רואים שאין חילוק. הרמב"ם הרי מדבר בהלכה הראשונה על כל השנה. האמת שיקשו את זה על הרמב"ם, אין מקור לוידוי שכתוב בו אנא השם. הגמרא אומר שוידוי זה חטאתי, אביתי פשעתי. עוד לפני זה אחרי יוסף אמרו אנא שנא פשע אחיך וחטאתם כי רעד מלוכה. והרמב"ם מבין, אני עדיין חושב שהרמב"ם לא מחדש הלכה מהפסוק, אלא הרמב"ם מבין שמה שהכהן הגדול אומר אנא השם זה לא הלכה מלכות הכהן הגדול, זה כל וידוי. עכשיו מה הנקודה באנא? לדעתי אנא אומרים כשאתה מדבר עם מישהו, בבקשה, זה מבטא איזשהו מפגש, זה הלפניך. ולכן אני אומר מה שמחפר זה לא העבודה שאדם עובד על עצמו, זה אומר זה ממש מהפכה הדבר הזה, לא שאדם מתחרט וזה מחפר, זה גם בא לפני ריבונו של עולם. ולכן הוא אומר אנא השם אלוקנו, אני עומד פה לפניך לדבר איתך. ואני מודה בחטאי. הוא מודה ועוזב ירוחם. יש כאלה שהכניסו את זה לבידוי בדורות מאוחרים, כדי להבליט את הדבר הזה שהעיקר, יש כאלה נוסח ספרדי מאוחר, מה שנקרא יום ירושלמי, אז שם כתוב בתוך הבידוי חטאתי הודיעך, ואבני נוחיתיתי, אמרתי, עודה. אתה רואה שהדגש בבידוי, הקירת השניבים יש פה קצת בעיה. מצד אחד, הם לקחו את הרמב״ם בזה שבבידוי לא הכניסו חרטה וקבלה לעתיד. אתה אומר, בבידוי של כל יום. אתה אומר, אלוקים ואלוקי אבותינו, תבוא לפניך תפילתנו. אין חרטה שם.
אין חטאתי.
לא, גם חטאתי הודיעך ואבני לא כיסיתי, זה לא חרטה. מה המילה חטאתי הודיעך? הוא אומר, אני מתוודה לפניך. מצד אחד, כולם, כל המפריע בעצם פסק כמו הרמב״ם. אבל תכן, קריאות האשכנזים הורידו את אנא. טוב, כנראה שראו בזה דבר לא עקרוני, במילה הזאת, אנא. אולי באמת זה לא עקרוני. ראו בזה דבר לא כל כך מהותי. אצל הספרדים, מקפידים להגיד, אנא, השם אלוקינו ולקרבותינו. למרות שגם הנפלאות הישנות של הספרדים, בסידורים של זכור לאברהם, אין אנא. אתה זוכר את זה? כן, זכור לאברהם הישנים, אין אנא. בכל זאת כולם היו אומרים. כן, כן. זכור לאברהם של יום כיפור, אין, לא מופיע אנא. אלוקינו ולקרבותינו.
מה שרציתי לשאול
הרב זה, הרב פה זמן תקשור
בין תשובה וכפרה. כן. הוא אומר, הרמב"ם אומר את זה. כפרה או אין כפרה, והשאלה אם כשמדברים על כפרה, מדברים על תשובה. אני חושב שלא בהכרח, כלומר, לא בהכרח תשובה
מכפרת. כלומר, לא בהכרח כפרה היא תשובה. לא בהכרח, אבל זה מה שהרמב"ם אומר. כי הרמב"ם פה, כשהוא מדבר על התשובה, תראה, הוא אומר, וכן בעלי חטאות והשלמות, אין מתכפר להם עד שיעשו תשובה.
הוא
תולה
אחד בשני, אבל זה לא אותו דבר.
כלומר, בעלי... אני לא אמרתי זה אותו דבר. אני לא חושב אותו דבר. אני אומר באמת שיש שני דברים.
שהכפרה טוב בתשובה, והתשובה
לא טוב בכפרה. אתה רוצה להסביר יותר מה שאתה אומר.
הוא אומר, לא מתכפר להם עד שעשו תשובה. כלומר, בעלי השמות הם צריכים קודם כל לעשות תשובה, ואחר כך יכול להתכפר להם.
נכון, זה מה שאני אומר.
אבל יש מצבים מסוימים שאפשר, יש כפרה בלי תשובה.
כפרה בלי תשובה.
כן, לא, לא
קל. אבל זה כרגע לא הנושא, כפרה בתשובה. יש דברים כאלה, זה הלכה...
כי כבר לא קשר בין כפרה לתשובה.
לא, אני הרמב"ם קשה.
ותשובה בלב היא לא, או נגיד, מלאדם שעושה תשובה בלב...
אנחנו, דניאל, אנחנו עכשיו עוסקים בגדר מצד התשובה. זה הנושא שלנו, התשובה, לא הכפרה. מהי התשובה? מה גדר התשובה, קודם כל?
גדר התשובה.
כן, מה זה לחזור בתשובה? מה הפירוש דבר לחזור בתשובה? אני אומר שהרשמים האחרים מלבד הרמב״ם אומרים לחזור בתשובה, זאת אומרת הרמב״ן, רבנו יונה, הרשמים הקלאסיים אומרים מה זה לחזור בתשובה? להפסיק לחטוא, להתחרט ולקבל עליו שלא יחזור לזה אחרת, זה נקרא תשובה? אבל הרמב״ם חולק על זה, הרמב״ם זה לא נקרא תשובה. תשובה זה לעמוד לפני השם ולומר חטאתי. ואני אומר, תמיד מחשיב על הרמב״ם וזה נורא פורמלי, זה כאילו מוריד את הלב מהכל. אני אומר הפוך, לחזור בתשובה פנימי זה לא מחפה. הדבר שיכול לחפר, או שיכול להביא את הכפרה, זה העמידה לפני השם, זה אמירה חטאתי. לכן גדר התשובה הוא כזה, שלמה הוא מודה על חטא לפני השם, זה לא יכל מדרגה אחרת.
לא, אתה אומר שמה לפני השם,
אבל
הוא
מוציא
דבר נוסף, זה לא שהוא מבקש את הרצועים.
לא, לא, אז
אמרתי. זה בידוי דברים, זה
התשובה, זה מראה שם. כן.
לפני השם זה תוסף. זה לא אומר
שאין תחרטה לעבר. אני אומר, ודאי שיש.
כן.
ודאי שיש, זה משמעות, ברור שיש. אבל השאלה, מה עם מצוות התשובה? אני אומר,
זה העיקר
הזה. כן. לא, זה המלכת חינוך, אני רק מסביר למה זה הגיוני. כי בעצם הדבר שפועל את הכפרה, זה ההודעה בחטא לפני השם. עכשיו, זה ריק מתוכן עם חרטה. אין בראשי משמעות, זה סתם דברים בטלים. כך דעת המלכת חינוך ברב קוק, אני אומר, ברמב״ם היה אפשר פה להתווכח, אבל כיוון שיש עוד רמב״ם שאומר שהבידוי הנהוג בכל ישראל הוא לומר חטאנו, וכך נוסח הבידוי שלנו המקובל, אז איפה פה החרטה? אלא מה? זה ברור, זה דבר מושכל שאדם לא בא לפני השם ואומר חטאנו בלי להתחרט ובלי לחזור בתשובה, זה ברור. אז מה יהיה מצווה? יצא לקיים מצווה בתשובה באמירת חטאנו לפניך. אגב, אדון הסליחות, הפיוט הזה אדון הסליחות שהילדים אוהבים להפוך אותו לצלצול בטלפון ב-40 יום של חודש אלול, יש לו מנגינה יפה, חטאנו לפניך, רחם עלינו. אז...
תאים את זה.
כן, שיר יפה, אני סיפרתי כשהיינו צעירים משפט מרכז הרב, אז הספרדים היום מתחילים להגיד פתיחות בחודש אלול, ואז אתה רואה איזה אחד, הוא הולך למקלחת עם המגבת על הכתף, הספרדים ככה מנגנים לפתיחות, וגם הוא שרחה, אתה מבלה שיר יפה, חתם לפניך, אחרי מוזיקה יפה, מנגינה טובה, ותמיד הם צוחקים עלינו, איזה עם סליחות אלה, חתם לפניך רחם עלינו. מבחינת המנגינה יש פה מה לעיין, אבל מבחינת התוכן, חתמנו לפניך רחם עלינו, זו הנקודה.
לפניך.
מה? לפניך, זה מה שאומר. חתמנו לפניך. זו החזרה בתשובה. חתמנו לפניך רחם עלינו. זאת אומרת, כל השאר הוא בעצם בונה את הדבר. אגב, תשימו לב רבותיי, ביום הכיפורים עצמו, קשה מאוד למצוא בתפילה איפה נמצא הווידוי, איפה נמצא החרטה, ואיפה נמצא עזיבת החטא והקבלה לעתיד. כל הגדרים האלה של התשובה, קשה מאוד, צריך לפשפש טוב טוב עד שאתה מוצא איזה חרטה שם או קבלה לעתיד. זה הנקודה. ברור שיש, אני אומר, התשובה היא ברור שאתה מתחרט על החטא. אם לחזור בתשובה היה להתחרט, אז היו צריכים חיים לקבוע שביום כיפור מתחרטים. אז ביום כיפור עוזבים את החטא ומקבלים לנו לא לחזור לזה אחרת. אני אומר, כנראה זאת לא התשובה, כנראה הרב קוק במיוחד חינוק צודקים, שהתשובה היא להתוודות לפני השם. אז צריך שלא יהיה ביטוי רק מתוכן, אין איזה, אתה מתוודא לפני השם, צריך שזה גיבוי. הנקודה היא, אתה עומד לפני השם וזה מחפר וזה מתאר. זה דבר רבותיי נפלא, הדבר הזה. הרמב"ם הזה, אני דעתי, הוא נפלא, ולדעתי הנקודה העקרונית המהותית בו היא שהכפרה שבאה בעקבות התשובה היא לא פנימית, זאת אומרת, היא לא מאמץ של האדם. הכפרה באה מאת השם. אדם עומד לפני השם אומר, חטאתי, ומתוך כך מתכפר לו. זה עניין אחד. הרמב"ם...
אני יכול לומר
הפוך
לפך, העיקר זה הבידוד, לפני השם באוזן, מתפלל לפני השם, אם הוא יתפלל.
לא.
העיקר זה הבידוד,
תמיד נהיה את המתפלל,
אתה
תזלוק,
זה ברור,
זה
לא לפני...
טוב, בסדר, אז אם אתה אומר ככה, קודם כל אני חושב שזה מיותר. אז יותר להגדיר את זה במצווה, כלומר כשאתה מגדיר את המצווה היא לשוב לפני השם, אז הרמב"ם יש לו שש מילים שמגדיר את המצווה. אין זמן פה, זאת אומרת, לא, אני אומר, לרמב"ם אין זמן. הרמב"ם אין לו זמן, הוא מגדיר את
המצווה.
זה ברור. תראה את הקשורים, מצוות עשה אחת, זהו. שישור החותם נחתו להתוודא. המילים לפני השם, לא... לא, לא, מצוות עשה אחת, למעלה. יש לך את הכותרת? מצוות עשה אחת, זהו. שישור החותם נחתו להתוודא. המילה הזאת, השתי מילים הללו, זה בזבוז. גיליון. אז הרמב"ם כותב פה את התמצית של המצווה. אותו דבר, גם בספר המצוות שהוא פותח, הוא בעצם העתיק את הכותרת הזאת, מצוות עשה ששום מחתו לפני השם. אני אומר, זה לא במקרה, זה חוזר על עצמו כל הזמן לדבר הזה, כי זה כנראה גדר מהותי במצווה. לדעתי, זה מציל את הרמב"ם מקושייה גדולה, כי המצווה הייתה להתוודות, באמת זה כל זה פורמלי, כלומר להגיד חטאתי, באמת לא הנקודה. שבוע שעבר היה פה רובן מילר והוא התקומם מול החידוש הזה. אז בשבת בבוקר דרשתי באיזה מקום והוא היה שם, אז לכבודו החלטתי שאני חוזר עוד פעם, רק נסח את המחשבות מחדש. אז הוא בא לך ואומר לי, הרב, אתה לא יודע כמה זה מרגש מה שאמרת. זה כל כך מרגש הדבר הזה שבעצם אדם שחוזר לתשובה הוא עומד לפני השם, אף פעם לא חשבנו על זה. הוא אומר, שיביתי השם נגדי תמיד. אבל הוא אומר, אתמול התרגשת, אז הוא אומר, אז כנראה צריך לומר כל דבר פעמיים. פעם אחת זה בשביל להתמודד עם החומר, להתקפש כבר, להחשות קושיות. כשאומרים את זה פעם שנייה, אז זה נכנס לתוך הלב. אז זה נתיר. מה?
הוא חוזר לעשות
שורה. כן, הוא טוען, זה חידוש שלי הדבר הזה. זאת אומרת, שלא הכירו את הדבר הזה קודם. אני טוען, זה לא נכון, זה חידוש לרמב"ם. אם כן, זאת ההלכה הראשונה. בתוך זה רבותיי, ההלכה א' זאת פרט מאוד מאוד מעניין שהרמב"ם חידש אותו. בואו נחזור עוד פעם על כל ההלכה, צערי הרב אין לי זמן הרבה היום. כל מצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון בין בשגגה, כשעשה תשובה ושוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר איש או אישה כי עשו, והתוודו את חטאתם אשר עשו זה בלי דברים. אגב רבותיי, הרמב״ם לא המציא את כל זה. יש פה בפרשים של הרמב״ם הם אומרים מאיפה הוא לקח את זה. אז כבר העירו על זה שיש מדרש שנקרא ספרי זוטה, שם כתוב מילה למילה כל הרמב״ם הזה, ספרי זוטה, אתמול פתחתי אותו. והרמב״ם פשוט היו לו מקורות. אתה יכול ללמוד, אתה יכול ללמוד את כל הש"ס וספרה ספרי תוספת או מכילת ולא לדעת מה זה רבות שלה, כי זה נמצא בספרי זוטה. זה מדרש אחר. אז הרמב״ם נתן את הספרי זוטה הזה, שם אותו בתור מקור. הכסף משתמע, אני לא יודע מאיפה הוא לקח את הדברים האלה, איזה יופי של זה, אבל מאיפה זה מגיע? אז זה מדרש. כן, וידוי זה וידוי זה מצוות עשה. כיצד מתוודים? אומר אנא אשר חטאתי עוויתי פשעתי לפניך. עוד פעם חוזר פה לפניך, ועשיתי כך וכך והרי ניחמתי ובוסתי מעשר, ולעולם אני חוזר דבר זה. זהו עיקרו של וידוי. וכל אמר בלי התבדות אמרים בעניין זה, הרי זה משובח. זה התשובה לבד. אומר הרמב״ם יש עוד פרט בתשובה, וכן בעלי חטאות והשמות בעצם מביאים קורבנותיהם על שיגתם על זונם, הם מתכפר להם קורבנם עד שיעשו תשובה. והתבדו וידוי דברים שנאמר זה בגלל שחטא עליה. וכן שלישי, כל מחויבי מיתות בדין ומחויבי מלכות הם מתכפר להם ומתתם בלקייתם עד שיעשו תשובה ויתבדו. שבוע שעבר אמרתי שיש פה הלכה מזה הזה. זאת אומרת, יש פה אדם שהוא חייב מיתה, הוא הולך למות. עכשיו, גם הורגים אותו,
גם
הוא מתחרט בליבו, גם הוא קיבל על עצמו שתחזור לזה החטא, הוא ודאי מפסיק לחטוא כי הורגים אותו, ולא מתכפר לו, כי הוא לא אמר חטאתי לפניך. פה זה דוגמה הכי 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 מחרידה לדבר הזה. התשובה המכפר זה לא הלב הטוב של האדם, התשובה היא לא סובייקטיבית, היא אובייקטיבית. העמידה לפני השם ווידוי הדברים זה המכפר, ההודעה. אני מודה, אני מודה, עשיתי טעות ואני מודה לפניך. עכשיו תראו את החלק הרביעי של הרמב״ם. אילם, כן כן, זה באמת שאלה טובה. כיצד אילם חוזר בתשובה? שיהיה רמב״ם, מה הדרך של האילם לחזור בתשובה? אז לכאורה הוא יכול לעשות עם השפתיים, אבל איך אדם...
מה עם ביקורים? מה עם ביקורים עושה?
עם מה?
ביקורים,
יש גם וידוי שם, כן, כן. שם זה ברור, שם האילם מביא ואינו קורא, אבל יש הלכה... אז הוא פיסה את המצווה. אבל השאלה, לפי הרמב״ם, חולה סופני שלא יכול לדבר, אז איך הוא, איך מתכפר לו? צריך להתוודות. הוא רוצה להתוודות לפני מותו, איך מתכפר? לכתוב. אם הוא לא יכול לכתוב, אני יכול ברור לפי הרמב״ם, ואני אומר במנהג ישראל, שלא מספיק שהחולה עם הערב תשובה בליבו, צריך שמישהו יגיד תושמע ישראל. מה הוא וידוי? העיקרו, זה כתוב, הדבר הזה כתוב פוסקים ש... הרי יש בעצם הלכה בשולחן ערוך, שחולה שרואים שהוא נטה למות, לא עוזבים אותו. וכי אתה לא הלכה בשולחן ערוך, לא עוזבים את החולה. אצל תקיעות הספרדים, תדעו לכם שהייתה, היו מסורות של חברה קדישה, של אנשים שידעו לזהות מתי חולה הולך למות. הסבא שלי עליו השלום היה אלוף בדבר הזה, היו להם סימנים. לא היה בא לבקר חולה, ובשלב אומר, עכשיו אני לא הולך, זהו, אני פה. יום, לילה, אני פה. הוא לא ישב יותר מיום אחד אף פעם. גם הוא עצמו שנפטר, אז אחד מהחברה קדישה שלו במרוקו, אז היה, הוא גם בקרוב שלנו היה, כל יום היה בא, איזה שלב הגיע מטוב לכל הילדים. עכשיו לקרוא לכל הילדים. שיבואו מהר כולם. אני פה, מיד לבוא. מאז שאמר, 12 שעות, נפטר לבית עולמו. יש להם סימנים, יש לזה בספר...
אמר לי גם, שהוא מכיר אנשים, שאמרו לזה עוד זמנים.
כן, כן, כן.
פעם לדוגמה הוא אמר, רואה שבזמן שאני אחתובים לשמית הידע ככה באיזה
תקדמת,
הוא אמר, זה אחד הסימנים, אז יש לו יומיים, יומיים בדיוק אחרי זה.
כן. המעבר יבוק, יש לזה גם מעבר יבוק, הוא מביא כל הסימנים הללו, והיו שם, היו מסורות חזקות מאוד בנושא הזה. לא עוזבים את החולה. אבל גם כתוב פוסקים, למה לא עוזבים את החולה? זה חולה שנטה למות, שכיב מרע, לא עוזבים ממנו. למה לא עוזבים ממנו? כדי שיכול להתוודות. לא זה יכול להתוודות, אולי לא יכול לדבר. אז בכל הפחות אתה אומר לו, תהיה מיתתי כפרה על כל עוונותיי. זה המינימום. זאת אומרת, אם הוא לא אומר, אז זה שבידו אומר.
הוא יענה, לא
משהו. בסדר, שומע כעונה, אמן הוא לא מעכב. אם אדם שמע ברכה ואמר אמן בלב, ויצא ידי חובה. אגיד את המילה אמן זה לא מכיר, אבל נקודה עיקרית, להגיד מי שאומר לו שאני חטאתי לפניך, או הווידוי המינימלי.
אבל מתי
צריך להתוודות?
זאת אומרת, זה רגע לפני או לפני שהוא שופט?
זה משנה, המשנה אומרת, מי שנטה למות, אומרים לו להתוודא. אז לכן אני אומר, אתה מומחיות לאנשים הללו, שהם יודעים מה זה נקרא, נטה למות. היום יש פה נקודה לא טובה בזה ש... רוב האנשים נפטרים בבית עולמם בבית חולים, ואז לא בהכרח עומדים עליהם כל הזמן, זאת אומרת, כאילו מטופל לידי הצוות הראשי. פעם אדם היה נפטר באופן טבעי בביתו, ואז עומדים עליו, ויש סיפורים גם על גדולי ישראל, אני זוכר על, יש דבר מפורסם מאוד על הרב טיקוצ'ינסקי. הרב טיקוצ'ינסקי איך שהוא נפטר, שהוא ידע שהוא נפטר, ביקש להלביש אותו יפה, הוא היה... ככה מסודר ונקי במיטה, קרא לכולם, מאות אנשים היו איתו, אמרו שמה ישראל, עשמו לו את העיניים, נפתח. זה ממש דברים מיוחדים. זה סדר הפטירה של אנשים פה. טוב, הלכה האחרונה פה ברמב״ם, הלכה שלכאורה הרמב״ם חידש אותה, בואו תראו את ההלכה. וכן, זה החלק האחרון של ההלכה הזאת, הלכה א', וכן החובל בחברו. והמזיק ממונו אף על פי ששילם לו משהו חייב לו אינו מתכפר עד שיתוודה וישוב מן הזאת כזה לעולם שנאמר מכל חטאותיו. אז המפרשים פה אמרו הרמב"ם נמצא הלכה, זה לא כתוב בתלמוד, זה גם כתוב באותו ספר זוטה, שם כתוב איש או אישה כי אסור מכל חטאות האדם כל לרבות בינם לחברו. רבותיי, מה הרמב"ם כותב פה בהלכה? הרמב"ם כותבת הפוך מהמשנה ביום הפורסמת. מה המשנה הפורסמת ביום אומרת? עבירות שבן אדם לחברו אין יתכפר לו עד שירצה את חברו. מה אומר פה הרמב"ם? עבירות שבן אדם לחברו, אפילו שהוא ריצה את חברו, צריך עדיין לחזור בתשובה לפני השם. וכן החובל בחברו והמזיק למונו אינו מתכפר לו עד שיתוודא. לא, זה לא משנה, לא צריך לחזור כל פעם, זה הווידוי. גם בפסוק לא כתוב, כתוב התוודה את
חטאותיו.
הוא כתב את זה רק בפעם הראשונה. כיצד מתוודים? כיצד מתוודים? הוא אומר, אנא השם חטאתי, עוויתי, פשעתי לפעמים. ואחר כך הוא אומר וידוי, 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 מה אתה רוצה להגיד את זה כל הזמן? הוא חטא אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זה לא סותר, בהחלט לא סותר, אבל יודעים הפוך מה זה שנמצא המשנה. המשנה ביומה מחנכת אותנו לבקש סליחה מהחבר. יכל מישהו לומר שזה לא עניין של ריבונו של עולם. אם אתה הזקת לחבר, תסתדר איתו. מה אומר הרמב״ם? זה לא מספיק. זאת אומרת, חידוש גדול, איך אומרים, אנשים אוהבים להגיד, דרך ארץ קדמה לתורה. זה הובי של ה... של ה... יש משפטים כאלו, אפשר למצוא את רשימת המשפטים שבהם אדם...
סלוגן.
כן, אבל יותר מסלוגן, זה משפטים כאלה שהעיקרון שלהם הוא, אני בסדר, תהיה גם אתה בסדר. כמו, תרחה לציבורה. זה גם משפט... אני לא שאני מקווה שתפעלו מהר, להפך, אני דווקא זה תפעל ליד, אבל מה אם תלכה לציבורה? ומקפידים להגיד את זה ככה, תלכה לציבורה, שלא תורך ציבור, שזה... האמת, את המשפט תלכה לציבורה לא מצאתי, תורך ציבור כתוב במשנה, אבל תלכה לציבורה נשמע ככה שורשי כזה, תלכה לציבורה, הוא לא רוצה להתפעל מהר, זה לא אני, אני להפך, אני דווקא אתפעל ליד, אבל מה עם הציבור? יש פרטים כאלה כמו דרך ארץ קדמה לתורה, זה אומר אתם הדתיים, אנחנו עם הדרך ארץ שקדמה לתורה. יש רשימה משפטים כאלה שהעיקרון שלהם הוא היהודים מכסה את עצמם בכל מיני דברים, הוא בסדר, קודם כל תעשה כך וכך. אז הרמב״ם חולק על הדבר הזה. למה אנחנו לא מעליבים את חברינו? לא בגלל שדרך ארץ קדמה לתורה, כי אם זה היה בגלל שדרך ארץ קדמה לתורה מספיק לבקש סליחה מהחבר, אלא בגלל שהתורה ישרה את הדרך ארץ שקדמה לתורה. דרך ארץ קדמה לתורה, ובאה התורה ואמרה שצריכים באמת לקיים את הדרך ארץ הזאת. עכשיו תראו, ישנם שני מבטים לגבי מצווה של אדם לחברו. יש פה, יש תקנה, אפשר להגיד ככה, בתורה כתוב ואהב תארך כמוך, גם כתוב ליתן לולב. אז אני בגלל צריך לאהוב את הלולב? לולב עשינו במצווה בלולב, גם אותך לא בדיוק סובר אותך, אבל כתוב בתורה שצריך לגמול חסד ולתת צדקה ואסור להזיק, אתה הלולב שלי או אתרוג או הערבה, תלוי ביחסים בינינו. הרמב״ם בעצם אומר גם לא ככה, נכון? כי הרמב״ם אומר, ישנם שתי הלכות, יש גם דרך ארץ וגם תורה. זאת אומרת, בין אדם לחברו שני מרכיבים, אחד, חטאת כלפי החבר, השני, חטאת כלפי המקום. אבל השאלה היא כזאת, למה אתה לא מעליב את החבר? בגלל שאתה מנומס? או בגלל א', אתה מנומס, וב', ברצון השם שתהיה מנומס. אז יש פה שני מרכיבים, וזה הפך להיות תורה. ואם פגעת בחבר, אז באמת לא היית מנומס, אבל גם עברת ברצון השם שתהיה מנומס. הדרך ארץ אצלנו ילתה למעלה, זה לא שהשתנתה. מה שמפחיד את האנשים זה אומר שאין לנו דרך ארץ, אנחנו רק מבינים מצוות. לא, הדרך ארץ ילתה מדרגה, זה לא שאנחנו סתם מנומסים, אבל הכל כתוב בתורה. זה חידוש, שוב אני אומר, זה לא חידוש לרמב״ם, אז לא, זה חידוש לספרי זוטה. אותו ספרי זוטה שאומר איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם, אז אם כתוב מכל חטאות האדם, זה כולל גם דברים שלנו לחברו, שגם עליהם צריך להתוודות מהשם. ואז ישנם שני מרכיבים במצווה של בין אדם לחברו. אבל מדהים, הדבר הזה הוא מדהים, כן, כן, הוא מזכיר את המחילה המשנה בבקמה, צריך מחילה. ואז הוא אומר, אני לא מבין, נשיג מחילה, מאיפה אתה לוקח את הדין הנוסף? אתה צודק, אתה צודק, זה מה מוזר. יהודי למד דף, נכון, אין לי תשובה. יהודי למד דף יומי על יומה, סיים את כל המסכת, הוא לא יודע שני דברים, לא יודע, א', הוא לא יודע מה זה לעשות בתשובה, כי זה לא כתוב במסכת יומה, וב', הוא לא יודע שצריך לחזור בתשובה, כן, זה דבר מעניין הדבר הזה. בדרך כלל התלמוד הבבלי הוא בשבילנו מקור לכל, זאת אומרת מה שהמשנה משיירת הוא מוסיף. פה יש דבר שלא לא נמצא במשנה, לא נמצא בתלמוד, אבל נמצא בלכה ראשונה של הרמב״ם.
אני יודע שאתה עוזר על
זה, אני רואה
שאתה לא
תלמידי חבר, זאת אומרת זה פשוט, זה דבר פשוט. אפשר להבין שאנחנו רק בגלל השיבוש, ברור שאדם שעובר על דבר שלנו חברו, הוא חוצר לא בתשובה לפני השם וכיוור אלינו למקום, זה פשוט. תראו איך השתבשנו, זאת אומרת אנחנו מתפישים את הבן אדם לחברו כל הזמן, אבל ברור שזה בן אדם למקום קודם כל, פשיטה, זה כתוב בתורה. עצם זה סתם יהודי פשוט, אם כתוב בתורה לא תגזול, אז מי שגזל אמר אמרה שבן אדם למקום. אז תראו שיותר חידוש פה, כן? אי
אפשר עדיין, בגלל שאינת לפניך להציג פה, שאולי אם אפשר לקרוא את זה ככה, אף ביטר בן אדם חבל לחבר שלו, בן אדם לא משהו, לא מספיק סבות, תן לו את הכסף והוא לא יודע מי אתה. אתה צריך לבוא להתבדות לחבר.
להתבדות בפניו.
בפניו, אפילו גנבתי. אין לזה את ה... זה, גם כלפי שמי, אבל אתה אומר בעינם, אתה צריך לא מספיק סבות, תן לו את הכסף ואל תחפר לך. גם זה צריך
לפרש. הוא רוצה לפרש, להתבדות לפני החבר.
כן, לא מספיק תן לו את הכסף.
תודה.
וזה מסתדר עם המיטה, אם כן לא, אני לא יודע
משהו. עכשיו רבותיי, מה אדם שחטא בינו לחברו,
מה?
אתה אומר להתוודות לפני החבר. אני יודעת אם מוכן אותו, זה לא שאתה אומר. חבר, כן. תראו רבותיי, אדם שחטא בחברו תמיד צריך לבקש מהבטיחה? הרמב״ם אומר ככה,
הרמב״ם
אומר ככה, הרמב״ם אומר אינו דומה מזיק, עמוד 745 בהלכות חובל ומזיק פרק הלכה ט', אינו דומה מזיק חברו בגופו למזיק ממונו. זאת אומרת ישנם שני סוגים של בן אדם חברו, הזיק אותו בגוף, הזיק אותו בממון. שהמזיק ממון חברו, ממון, כיוון ששילם מה שהוא חייב לשלם, מתכפר לו.
בלי שירצה.
בלי שירצה. שרבת לו את הבית, קיבל בית חדש, טוב, את הבית זה בעיה, כי שרפת לו את הבית, אז שרפת לו צער שאין לו בית. אבל לא שרפת לו את הבית, אלא הזקת את הרמון שלו במלאי שלו בחנות, עכשיו אתה מחדש לו את המלאי, מתכפר. אבל חובל בחברו, הפטיש נתן לו כל החמישה דברים, כמו מבס, צער, ריפוי, שרד ובושת, אין מתכפר לו, ואפילו יקרים כל אלה נוויות, אין מתכפר לו ולא נמחה לבנו, אז שיבקש מהמכבל, אין חול. זאת אומרת, העיקרון הוא כזה, ובין עם החברו יש להם שני מצבים, אחד גרם את הצער לאדם, מה צריך לבקש לו סליחה, אבל יכול להיות בחד מצב שבו לא גרמת לו צער, אלא חסרת לו ממון. אתה עדיין צריך לחזור בתשובה, מה היה חזרה בתשובה? שלם את הממון. עכשיו נחזור להלכה שלנו. תראו לי דוגמה הרמה מביא. וכן החובל בחברו והמזיק ממונו, אף על פי ששילם לו מה שהוא חייב לו, וכבר אין שום בעיה של בן אדם לחברו, זה מזיק ממונו, כן? הוא שילם לו והוא לא צריך לבקש לו למצליחה, אינו מתכפר עד שיתרדק.
זה דימו לשם,
זה ברור
מדהים הדבר הזה. כלומר, אני אומר, לא רק שרמה אמר שכל בעלם לחברו הוא גם בעלם למקום, אלא גם בעלם לחברו, חברו, שבעצם הוא לא בעלם לחברו במובן של בן אדם לראו, אתה לא עשית לו שום דבר, אלא פגעת בממונו, החזרת את הדבר, ואתה רוצה לבקש סליחה מהחבר, אם לא ציירת אותו, אתה יודע לבדות לפני השם. פילה פלאי, הרמה מזה. אני... יש לי יום שיהיו בבית בגן ב9:30, אז אני חייב ללכת. טוב, מה אני אגיד לכם, עשרים שאנחנו זוכרים כל את הרמב"ם הזה, גם בזכותכם אני זוכר, יש לי כל מיני מחשבות הרבה זמן מתרוצצות לי בראש, אבל אין תמיד זמן לסדר אותם, אז זכותכם גורמת לי. תודה רבה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, מופיע ולכה קרה ועלתנו ואתה שדה ועדרת ואתה רחבה שעצתם יכולת לרמתן לפרטי ולגבות ורחם אדמה אלוהינו וסלמה רבי ירושלים ואהבה יוצאים שם וזכו ולכל אפילו 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 רבי ירושלים ואהבה יוצאים שם וזכו ולכל אפילו